גורם תשומת לב, אבל הדבר העיקרי כמובן זה ההערה הפנימית, ההכרה האמיתית שתבוא על ידי הדיבור. מטרת הברכות זה הרגשות הנעלות של דעת ויראת השם שכלולות בעמקי הברכות. אז אם כן, עיקר הברכה היא האהבה, כמו שאומר הרמב"ם, ממקמת הלכות ברכות בספר אהבה. אז העיקר בברכה זה לעורר את האהבה הגדולה בקרבנו, אהבת השם והודעת השם, וגדולה פעולתם על פרטי האישים, על האנשים המברכים, גם על כלל השם הנלווים בעסקי הברכות, איש לאחיו. כולם עוסקים בברכה, בין המברך ובין העונה אמן. העונה אמן הוא מצטרף אל הדבר הזה, הוא רוצה להתלוות, גם אם הוא אישית לא דיבר, אבל הרעיון אפשר להשתתף. אומנם רק ראובן בירך, אבל הרעיון של הברכה שותף גם שמעון, ושמעון רוצה להשתתף לרעיון. ולכן ההוראה לתכלית הפנימית של ההסכמה וההכרה הפנימית, איפה אנחנו נפגשים עם היחס לצד הפנימי של הברכה, זה בעניית אמן. עניית אמן זה מבטא את השייכות לתוכן של הברכה, למרות שמילולית לא השתתפת באמירה. זה עוד הסכמה. הסכמה תורה לעולם על הכרה פנימית. אני מזדהה עם המאמר הנשמע. לכן, כדי להבליט את יסוד האמן, שהוא בנוי להתעורר, לשים לב על יסוד ההכרה הפנימית, זה עיקר הדגש באמן, ההזדהות עם התוכן, שההתרגשות הבאה מהפעולות החיצונות אינם בעיקר, העיקר זה ההכרה הפנימית, ולא המילים שהם מדברים. לכן דווקא באמן צריך להקפיד לא יגביה קולו יותר מהברך, כי אם יגביה קולו יותר מהברך יראה שמה שבא עונה להוסיף, מה שבאת להוסיף על שבח הברכה, זה רק תוספת התרגשות. הוא דברך, אני גם אומר משהו, אני גם צריך להגיד משהו, וכדי שזה יהיה ברור אז אני גם אומר את זה בקול. לא, זה לא הדגש פה. הדגש הוא זה לא שהוספת קול על הקול של השני. לפעמים זה טוב, אבל זה לא יסוד ההצלחה האמיתית, זה לא מטרת הברכות, כי כל הקול וכל ההתרגשות החיצונית זה רק אמצעי להתעורר להכרה הפנימית, וזה הדבר העיקרי בברכות. לכן גם אם אין ראוי למנוע את ההתרגשות החיצונית עם מי שלבבו מרגיש הכרה פנימית עוד ואמת, אדם שיש לו ביטויים חיצוניים להכרה הפנימית, אדם באשר הוא אדם חומרי, אז זה אופייני לו שהוא נוטה להתפעל גם בהתרגשות על ידי פעולות ודיבורים שמבטאים בצורה מוחצנת את ההכרות הפנימיות. טוב, זה נורמלי, זה חלק מהמבנה האנושי שלנו, שאנחנו לא יכולים להשאיר את הדברים רק בצורתה הפנימית המופשטת, אנחנו תמיד נוטים לתת ביטויים ודיבורים. אבל צריך להורות, להדגיש, שאין זה יסוד חתימת ההצלחה, זה לא המטרה העיקרית הראויה להתיר בה את הדרך המלאה של עניית אמן. כן, זה לא המטרה הראשית, כי אם העיקר זה התוספת הרוחנית של המדע הפנימי, העיקר בהתקדמות הרוחנית הפנימית שראוי לבוא כדי שיתעורר, העונה אמן יתעורר, כי הוא שמע לרגלי, כי בלך הוא שומע את הברכה מפי חברו שמברך ביושר לב ורגש טהור. ובשביל להדגיש את הצד הפנימי, זה לא תוספת הרמת קול, זה לא הנקודה פה, אלא תוספת הגיון לב טהור ורגש פנימי. זה בעצם המטרה העיקרית של עניית אמן, הכוונה, היגיון הלב, הרגש, שהוא נעלה מכל לשון והוא לא צריך כל כך לשפה. אז אם כן, עניית אמן זה לא תחרות בהשמעת קולות חזקים, עניית אמן זה לא המטרה פה, העוצמה של ההשמעה, אלא עיקר מטרת עניית אמן היא יצירת ההזדהות. לכן גם מופיע להלכה שכשעונים אמן צריך להתכוון, ככה כתוב בהלכה, שיש הלכות בעניית אמן, שאדם שומר אמן אז הוא צריך לחשוב אמן זה נכון, או במקומות מסוימים גם זה נכון וגם יהיה רצון שיהיה כך. זאת אומרת שאמן צריך ללוות, כך מופיע בהלכה, שעניית אמן צריכה להתלוות לכוונה אמן, זאת אמת וכך טוב שיהיה בקדיש, אז אנחנו גם צריכים להתכוון שכך יהיה בעזרת השם. גדל וקדש מרמה זה לשון עתיד, אז עיקר הכוונה זה שבאמת כך יהיה, היא רצון שכך יהיה באמת. כי יסוד השפה ותעודתה, מטרת השפה, מטרת הרנעת הכל, זה רק להודיע למי שלא ידע, אבל הכישרון הפנימי של האדם, העיקר, זה לכוון, לזכות לאושר של זמן מוצלח, שהכרה הפנימית של עוד האמת תמלא כל הארץ עד שלא ילמדו אותי שתראו. הצורך של לדבר היום, זה בגלל שבני אדם עוד לא יודעים את האמונה, צריכים לדבר אחד עם השני וללמד אמונה. אבל המצב האידיאלי הוא שהעולם הפנימי שלנו יהיה מלא אמונה, והכרה פנימית של האמונה תמלא את נפשנו, ולא יצטרכו לדבר יותר מדי. במצב האידיאלי לא צריך לדבר יותר מדי, לא צריך להעביר מסרים אחד מהשני, לא ילמדו אותי שטחים. ולכן כשאנחנו עונים אמן, אנחנו בעצם רוצים להשקיף אל העיקר, והעיקר זה מה שישאר בעתיד, שזה העולמות הפנימיים של האנשים. ההכרה הפנימית היא מסך חקוקה על כל לוח לב. כל זה לומדים מהפסוק. זה הרצון באומרו גדלו להשם. מה זה גדלו להשם? הגדולה היא ניכרת למראה עין, איתי, על ידי התחלתי, בהתעוררות החיצונה שמביאה אל הפנימית. אני עוררתי, אני הדלקתי פה את העניין המברך, בתור מעורר לפעול על זולתו. טוב, יש מקום להרמת קול, אבל נרוממה שמו, רוממות שם השם, שזה העיקר, זה ההכרה הפנימית של הוד כבוד עליון וקדושת ההנהגה העליונה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהנהגה הנפלאה ובחסד עליון שאין ארוך לו בכל שפה ולשון. יש דברים שמעבר ליכולת הביטוי. חקר כבודו לא דומיית תהילה, מצד האמת יותר טוב לשתוק כשמדברים על הקדוש ברוך הוא. כן, מי ימלא לגבורות השם ולך דומיית תהילה. זאת ההכרה העיקרית, וראוי שהיא תופיע בכל הלבבות הישר מההכרה הפנימית, מכוח הידיעה העצמית אחרי ההתעוררות הבאה. החכמים השלימים מורים אל האמת ואל הטוב. זאת אומרת, העיקר של הרוממות זה דבר שאין פה הבדל ביני לבין מישהו אחר. כשדיברנו על הכל, אז יש הבדל, הוא ברך, הוא רק ענה אמן. אבל כשמדברים על התוכן הפנימי, אז לא אמור להיות הבדל בין האנשים, ולכן נרומה שמו יחדיו. כך מסביר הרב, יחדיו הכוונה, פה בנקודה הזאת אין הבדל בינינו. הנושא הוא לא פה תחרות מי משמיע הכל יותר חזק. אין הכל העיקרי, עם יסודה של ההכרה, ידיעה פנימית, ואמן הוא רק מגלה את עניינו. ולכן גם קיצרו המובן הרחב גם בראשי תיבות, לכן גם אומרים אמן. למה אומרים אמן? הרי אמן זה ראשי תיבות של אל מלך נאמן, כך אומרת הגמרא בשבת. אז למה אומרים בקיצור ראשי תיבות? כי רוצים להדגיש שהעיקר זה לא המילים, העיקר זה לא להרבות דיבורים, זה לא הנושא כאן, אבל זה הכוונה. אז זה באמת אמרו בקיצור בראשי תיבות אמן, להורות כי כאן במקום הקיצור הדיבור והריחות דווקא למחשבה, ולכן אין ראוי להרים הכל יותר אברך. אותו דבר מצאנו שאין המתרגם, אומר רבי שמעון בן פזי, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא. בזמנם היו על כל פסוק ופסוק שקוראים בתורה היה מישהו שמתרגם לציבור את הפסוק לארמית. ככה היו עושים בקריאת התורה. אז המתרגם לציבור שלא ירים את קולו יותר מהקורא. ואם המתרגם לא יכול, אם אפשר למתרגם להגביע קולו עם הקורא, ימאך הקורא את קולו ויקרא. אם המתרגם הקול שלו חלש מדי, אז גם הקורא צריך קצת להנמיך. צריך שיהיה איזשהו יחס סביר בין הקריאה לבין התרגום. רואים מכאן מלשון הברייתא, מלשים לשון הברייתא, שהעיקר זה שהם יהיו שווים. זאת אומרת, המתרגם אל תגביע, והקורא אם אתה חזק מדי אז תחליש. שיהיה השוואה כמה שאפשר של הקולות בין הקריאה לבין התרגום. וזה המטרה, השיווי של המתרגם הקורא יהיה עיקר. ולכן כשם שאין המתרגם רשאי להגביע יותר מהקורא, אז גם אין הקורא רשאי להגביע קולו יותר מהמתרגם. וזאת כוונת הדברים, שאי אפשר למתרגם להגביע קולו עם הקורא, שהוא מנמיך קולו מהקורא, ונמצא קולו של קורא גבוה יותר מדי, וימאך את הקול, וקורא ינמיכו. אבל מצד שני, המאמר התחיל ביסוד שלא יגביע המתרגם יותר קולו מהקורא. כנראה שבזה יציין דבר יותר עיקר, יותר מוכרח, להיזהר מהצד השני, המובן גם כן יותר בפשיטות. כלומר, נכון שהמטרה היא שוויון, אבל מה יותר, על מה יותר צריך להקפיד? יותר צריך להקפיד שהמתרגם לא יקרא יותר מהמברך, מהקורא. זאת אומרת, אנחנו רוצים שוויון, אבל יותר חשוב לשים לב שהמתרגם לא יגביע את קולו יותר מדי. זה צריך להיזהר מזה. מה הרעיון בכל המערכת היחסים הזאת בין המתרגם לבין הקורא? הערת הדבר, נראה באשר תכלית תורת השם תמימה ותועלתה בישראל תצא משתי אל. יש שתי מטרות בהופעת התורה בישראל, שתי פעולות מבורכות שהתורה עושה. דבר ראשון, יש בתורה יסוד של סגולה וקדושה שיש בתורה. עצם התורה היא סגולה, דבר עליון. סגולה הכוונה מסגלת אותנו, מאפשרת לנו להתקדם, יוצרת את התנאים הכי עליונים לאפשר לנו להתקדם. היא מרוממת את הנפש, את כל הנפש שנהנה לאורה, וזה עוזר לאדם להיות קרוב אל הקדושה ולמאור האלוקי. לא לבד לפי עצם הידיעה הנקנית, לא רק מצד התועלת שאכן אני יודע ידיעות של תורה. עצם מפגש עם התורה, עצם המעמד הנפש שאדם מתקרב לתורה, הנפש שלו מקבלת אור, מקבלת קדושה. זה סגולת הדר קדושתה, והיא תקנה לבב הדברים וההוגים בה לרומם אותה במעלה העליונה. כי סגולת העוסק בתורה לשמה, כתוב עוסק בתורה לשמה, היא מגדלתו, התורה מגדלת את האדם לרומתו על כל המעשים, וזה בעצם קדושתה. והגדולה הזאת והרוממות הזאת שיש בעצם סגולת התורה, הבא מקדושת סגולתה אלוקיות, סגולת אלוקיותה של תורתנו הקדושה, מצד שהיא תורת השם, היא דבר פיו של הקדוש ברוך הוא, אז מזה תקנה כל נפש את הסגולה הזאת לפי ערכה בעסק תורתנו הקדושה. כמובן שפה יש מדרגות. יש אדם שהוא, כשהוא נפגש עם התורה, אז הנפש שלו יותר מרוממת, ויש אדם שרומת יותר תורה לשמה, אז הנפש שלו מתרוממת יותר, וכן הלאה. זה תלוי בנפשות, תלוי בכוונות, אבל זה מטרה ראשונה. עצם המפגש של האדם עם התורה, עצם הלימוד, הוא בא לפעול על האישיות, להפך את האישיות, כמו שהרב כותב בתחילת אורות הקודש, שכל דבר תורה, מה שהוא עושה, שהוא מהפך את הרצון, עושה מהפכה באישיות. ופלא פלאים איך שמתרחשים מהפכות נפשיות. זה לא ביום אחד, אבל זה תהליך שהולך ומתרחש. זה תועלת ראשונה בתורה. מטרה ראשונה, שנייה בנתינת התורה, תועלת שנייה במצד הידיעה. התורה זה אינפורמציה חשובה מאוד. ידיעת התורה היא מלמדת לאדם, גם ליחיד וגם לציבור, מה עושים? נתיב היושר, ללכת בדרך חיי העולם וחיים טובים מאושרים בעולם הזה. זה הצד האינפורמטיבי של התורה. היא מספרת לנו מהם המצוות, איך להתנהג, ואנחנו אחרי זה יודעים מה לעשות בעולם הזה.
אתה צריך להחליף לשני
הטעמים? למה להחליף?
כי השני הוא יותר פשטני, יותר טריוויאלי.
נכון, אבל הראשון הוא יותר חשוב, אז אולי יקדים אותו. כנגד אלה שתי הסגולות, ששתיהן יקרות מאוד, יש פה שתי בחינות, שזה הקורא והמתרגם. פעולת הקורא על העם, שלא יודע, אנשים לא ידעו עברית, השפה שלהם הייתה ארמית. אני קורא בתורה, לא מבינים אף מילה. אז מה יצא מזה שאתם שומעים קריאת התורה בעברית? זה להפעיל עליהם קדושת סגולת התורה. נפגשנו עם הסגולה, לא מבין אף מילה, זה לא משנה. שמעת קריאת התורה באוזניים שלך, תדע לך, הקולות חדרו ללבך, משהו השפיע על האישיות שלך, משהו חדר. זה בא להפעיל עליהם קדושת סגולת התורה. צד שני, צריך גם לתרגם. פעולת התרגום זה לרשם עליהם נחיצות ידיעת התורה, צריך לדעת גם אינפורמציה, מידע. אז זה מתרגמים כדי להסביר, כל אחד כפי מעלתו. הנטייה לאחת הקצוות לבקר, לעדיף את יסוד אחד מאלה על חברו, זה דבר גורם תקלות. אם אנחנו מקצינים לאחד מהצדדים, שני הקצנות לא טובות. ולכן הדרך המביא להצלחה האמיתית זה ההכרה, לשים לב לחסות שיווי משקל בין שתי הסגולות בשקל אחד, באופן שלא יזיז אחד מחברו, אחד לא על חשבון השני. למשל, אם ייתן לבבו רק לתועלת הידיעה, כל מה שחשוב לאדם זה רק מה אני יודע, מה המידע שמשפיע לי על החיים, שעכשיו אני יודע מה לעשות וכו', ותקטן בעיניו סגולת התורה, הלא אז יהיה כאותם שלא ברכו בתורה תחילה, שעליהם אמרו חזל שעבד הארץ. אתה בעצם אומר שהתורה אין בה סגולה מצד עצמה. התורה היא לא סגולה, היא רק אומרת לי דברים שכשאני עושה אותם אני מגיע לתועלת נכונה. אז בעצם אתה כופר בקדושת התורה. דימוי את ידיעת תורת השם לכל ידיעה וחוכמה אנושית, והדימוי הזה גורם קרוב, הוא גורם מאוד משפיע לכבות חלילה את נרה של תורה, את כל היחס לתורה. הברכה, מה זה הברכה? בתורה, זה היחס הנפשי. זה מאוד פוגע ביחס הנפשי. כשאתה אדם לומד תורה רק בשביל לדעת טוב מה עושים, אז הרבה הרבה ביחס אל קדושת התורה נפגע, וזה מסמא עיניים מלהשקיף אל זוהר קדושתה. והצד השני של המטבע, אם יתאר אדם רק אל תכלית הקדושה מצד סגולתה, וינף לבבו מעבוד עבודת התורה בשום שכל עומק הגן בכל חלקיה. הוא אומר, העיקר זה המפגש הרוחני עם התורה. אז הוא לוקח מסכת בבא בתרא, וכל יום הוא מספיק 50 דפים. זה לא בעיה. אם אדם קורא בלי להבין, אז הוא יכול לקרוא ככה, 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 ככה. גם להספיק 50 דפים ביום. יכול לגמור את השס כל חודש, לגמור את כל השס. הוא לא מבין אף מילה. הוא לא מבין את הסברות, לא יודע מה עושים. מה זה משנה? הסגולה של התורה פועלת עליי. זה הצד השני של המטבע. וזה לא נכון, אנחנו צריכים להוציא מהתורה הדרכות מעשיות, צריך להבין מה כתוב, את הסברה, את ההיגיון, את הנפקמינות. צריך שכל והיגיון גם בהלכה וגם בהגדה, כן, גם בענייני אמונה אותו דבר. צריך ללמוד ולהבין בלשון ובסגנון ולדקדק בכל הסעיפים. הנה גם סגולתה מעט עלה בידו, כי גם אתה חושב שאתה רווחת סגולה, גם סגולה לא כל כך יש לך, כי סגולת התורה תוסיף את כוחה כפי רוב העבודה בידיעתה. יש קשר, יחסי גומלים בין שתי המעלות של התורה. מי שמתאמץ מאוד להבין את התורה גם מקבל יותר מסגולתה של התורה. יש קשר בין שתי התכונות. אז אתה מפסיד פעמיים, גם אתה לא יודע מה לעשות וגם הקדושה פחות פעלה עליך. אז לכן לא מתפללים דברי תורה. דברי תורה זה לא זמן של עכשיו להגיד בשביל להגיד, אלא צריך להבין ולהשכיל לשמוע. לכן המתרגם שיסוד התרגום הוא פעת הידיעה לא יגביה כל עוד אמנה קורה. אל תעדיף את כוח הידיעה על הסגולה לבלי השוות ידיעה תורת השם לאיזה ידיעה של חוכמת חול, כדי לא להגיד שהעיקר זה האינפורמציה. וכמו כן הקורא גם לא יגביה את כל יותר מהתרגם, כדי לא לבטל את ערך הידיעה ביחס לגבי הסגולה, שלא יזיק חליל הציור אהבת התורה מצד סגולתה, חס ושלום זה יפחת מהרצון להגדיל תורה ולהדירה, שבגלל שמתלווים בסגולת התורה אז הם מטשטשים את הצורך בללמוד אותה ולהבין אותה. רבות הגדולה היא זו, שאם אפשר למתרגם להגביה את קולו עם הקורא, ימאך הקורא את קולו ויקרא. לפעמים ניתן רשות בתור עת לעשות להשם, אם יכבידו על הדור להגות רק מצד סגולת התורה כפי אורחות מוסרה, יתרחקו מהתורה. אם אתה תראה שאתה כל הזמן מדגיש את הסגולה, הסגולה של התורה, וזה לא מדבר על האנשים, כי אתה אומר סגולה, סגולה תורה, ואנשים רגע, מה יוצא מזה אבל? אז לפעמים, אולי בדרכה מקומית, אולי צריך לא לדבר כל כך על סגולת התורה, אלא לפעמים להדגיש קצת יותר בהדרכה החינוכית מה יוצא, תראה איזה הדרכות חשובות יש לתורה, תראה איזה חוכמת חיים, תראה איזה עצות טובות, כי זה עוזר לאנשים רחוקים מדעת אלוקים לפי האמת. ואז נאמר, הלוואי אותי עזבו שאותי לשמר, בסדר, שלא נורא, לא, אל תדברו על סגולת התורה, אל תדברו על זה, אבל בואו נדבר על המעלות של התורה, על הערכים החשובים שהיא מחנכת. מצד זה נאמר שילמד אדם אפילו שלא לשמה, מתוך שלא למשמע בא לשמה, כי המאור שבתורה מחזיר למותיו. בסוף אנשים גם ישימו לב לעוד קדושת סגולת התורה הקדושה. אבל דבר גדול דיברו, שחובה למאך כל הקורא כדי לא להכביד דרך ידיעת הסגולה אם אינם יכולים לקבל, כדי שלא תתבטל הידיעה. כי יסוד קיומה של התורה תלו כל פנים בידיעה, אסור לבטל את הידיעה. שלא יהיה מצב שאנשים מתרחקים מהתורה כי היא נתפסת כאיזה משהו מיסטי כזה, שאין בו שום מידע ושום חוכמה ושום היגיון, ולא, משהו שלא קשור לחיים, לא מובן כזה, אבל הוא סודי. זה גורם ריחוק, הרבה אנשים מתרחקים מזה. אנשים רוצים לראות מה יצא, מה רוצים להבין, רוצים לראות את הרציונל של התורה, מה התועלת בזה. למען דעת מה יעשה ישראל לפעול, ויסוד הדבר שהסגולה והידיעה נושאים תמיד בה בבד. האמת היא שצריך תמיד לדעת שהדברים קשורים אחד לשני, כמו שהיה במתן תורה. דבר השם, השם הקדוש ברוך הוא דיבר נגד הסגולה הפנימית, ומשה יעננו בקול. למה צריך שגם הקדוש ברוך הוא ידבר וגם משה ידבר? מצד אחד הקדוש ברוך הוא דיבר ולא הצלחנו להבין אף מילה ממה שמשה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר. אז מה היה המטרה? חדר בלבבות כל השם, כל השם בכוח, כל השם והדר, כל השם שובר הרזים, כל השם נכנס לכל מקום, חודר בלבבות. קולו של משה זה בשביל להסביר לנו, ללמד אותנו, הידיעה. כפי כוח ההשתדלות של הידיעה, נשפעת הקדושה של הסגולה, כמו שאמרנו. אלוקים יעננו בקולו של משה. אז אם כן, יש לזה רמז, אם כן, אז זה שהגמרה הביאה דווקא את הפסוק הזה, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול, מסבירה, זה לא סתם ראייה, אלא זה ראייה תוכנית, מהותית, של מערכת היחסים בין הסגולה לבין ההשפעה. זה לימוד לדורות. כפיך ההשתדלות בעומק הידיעה, תהיה נשפעת גם להועיל יתרון קדושה וסגולתה לרומם העוסקים בה. אז מי שרוצה לזכות לשניהם, גם לקדושת התורה וגם לידיעת התורה, צריך ללמוד תורה בעמל. ככל שאדם עוד לומד יותר במאמץ יותר גדול, בעיון יותר גדול, גם הוא יודע יותר, הוא מבין יותר לעומק, הוא יודע יותר את הדינים, וגם התורה יותר משפיעה עליו, קדושת התורה יותר נספגת בשיעותו. לכן לעולם, לעולם אנחנו מעדיפים לימוד בעמקה על פני לימוד שטחי, במידת האפשר. לכן, כמה שיכולים, בסדר, אי אפשר ללמוד. אבל נגיד, אם יש לך שעה עם אדם ללמוד תורה, עדיף ללמד אותו משהו מעמיק. למשל, ללמוד גמרא יותר עדיף ללמוד משנה. כן, גמרא יותר מהלכות. למה? כי העמקה בתורה היא תיצור יותר השפעה של קדושת התורה. יותר משפיע. ואם אתה יכול ללמוד אותו גמרא עיון, תלמד אותו עיון ולא בקיאות וכן הלאה וכן הלאה. תמיד אנחנו מעדיפים ללמוד בצורה יותר מעמיקה כדי לספוג יותר קדושה. כן? כי המאמץ שאנשים עוברים בזמן הלימוד גורם להם עוד ועוד קדושה יותר מעלה, שנאמר סלסלה ותרוממקה. ככל שתסלסל, תפלפל בתורה, היא מרוממת אותך יותר. תחבדך כי תחבקנה.
למשל,
כן, אז לכן אנחנו לא קוראים תרגום.
הלכה.
כן. כן. נכון. נכון מאוד. שורשי אלה הדברים, בין היחס שבין הסגולה והידיעה תלויים ביתרון שבין הכוונה למעשה. זה קשור ליחס בין כוונה למעשה, והדבר נוגע בין מוסד השלמת הפרט להשלמה הלאומית. הרב מחבר פה שלושה דברים: ידיעה וסגולה, כוונה ומעשה, יחיד וציבור. ההשלמה הפרטית תעלה ביתרון הכוונה. עכשיו, איך מפתחים בן אדם ברמה האישית? העיקר זה הכוונה. געגועי הנפש של האדם השלם לאהבת השם, יוצרו יתברך, זה דרכי השלמות הפרטית. כוונה יותר גדולה, שלמות אישית יותר גדולה. והוספה בכל מגיע לזה הוא יתרון גדול. אבל השלמה הלאומית, שאתה רוצה לתקן חברה, הדגש תיבנה ותקונן בחיזוק המעשים. כשאתה רוצה לבנות בן אדם, הדגש הוא הכוונה. אתה רוצה לבנות ציבור, אתה צריך לראות שמתנהגים נכון, שעושים את הדברים נכון, אחרת לא תצליח לבנות, הכל להתפרק לך, כולם מכוונים כוונות נפלאות, אבל בשטח הכל לא מחזיק מעמד, כי אף אחד לא יודע מה לעשות, יש בלגן. אז חייבים הדרכות מדויקות וברורות, שרוצים לבנות ציבור. צריך לעולם, הרי תמיד צריך לחזק את שני העניינים, כי אם אדם משתקע רק בצד הפרטי, אז יקטן ערכו, ולא תבוא התכלית המעולה שבא רק מחלל על הציבור. אי אפשר רק לפרט, אי אפשר רק כלל. בהיות אדם משקיף רק על הצד הציבור מצד השני, אז הוא לא מרגיש שתוכן פעולותיו הנרגועת המוסרית הפרטית, הוא גם לא מחשיב את הכוונות שלו. העיקר זה מה מתרחש בחוץ, במעשה, בציבור. אבל הוא מזלזל בעולם הפנימי, הוא לא יודע עד כמה זה יקר ונכבד. באמת, בשפל ערך שלמות הפרטי, אם אדם לא יעבוד על הכוונה העולם הפנימי שלו, לא יבנה את האישיות שלו, אז בסוף זה גם האומה לא תצליח להיבנה מזה, גם מוצרה כלל יחרה ביבש. אם יש אנשים בלי תוכן פנימי, בסוף אין להם מוטיבציה להחזיק את כל המערכות החיצוניות ואת כל הסדרים. כי אין הכלל, כי אם קיבוץ בסוף, קיבוץ פרטיים ברוב יתרון. מה מכוון הדין אם כן מצוות צריכות כוונה? הפוסקים לימדו אותנו שמצוות דרבנה לא צריכות כוונה, ומצוות דאורייתא כן צריכות כוונה. למה? כי זה בדיוק ההבדל. יש עוד חיוב שמה דברי סופרים, מצוות דרבנן, עיקר הדגש מצוות דרבנן זה שלמות הכלל. זה נמשך בהנהגה מיוסדת על פי גדולי העם וחכמי התורה האמיתיים, להקשיב למה שחכמים אמרו, למה שהציבור קיבל על עצמו, זה מצוות דרבנן, עיני ישראל. לכן להלכה זקן ממרא שאין מוכלים לו גם אם רצו בית דין, כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל, אומרת הגמרא בסנהדרין. כי המטרה היא שלא ייצר מחלוקות באומה, ולכן הדבר נמשך אחר עיקרו, שכי היסוד הוא המעשה שניכר ברוב עם. אומנם חיובי התורה כוללים את העושר הכללי, אבל גם את העושר הפרטי. מצוות דאורייתא הן באות גם לרומם את היחיד, ולכן יש דגש על הכוונה. מצווה דאורייתא צריכה כוונה. לכן, אף שמצד ההשלמה הכללית עשה מצווה על כל פנים מעשה ומצד עריך הציבורי המעשה, הנה מעשה נעשה, אבל מצד השלמות הפרטית לא השלים עדיין את נפשו הפרטית עם ליבו ריק מכוונה נכונה. ומכוונים דברי הפסוק בישעיה, יען כי ניגש העם הזה בפי ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני, ולכן איני יוסיף להפליא את העם ופלא ופלא ודח רמת חכמיו. ישעיהו מעביר ביקורת על זה שאנשים עושים מצוות בלי כוונה. הם סמוכים על המוסד הכללי, העיקר זה שבציבור הכל מתנהל כשורה, הכל המערכות מתקיימות, אבל הם לא שמים, לא יחושו, לא אכפת להם השלמה הפרטית, הכוונה, העולם הפנימי לעבודת השם. אמר על זה, אמנם המוסד הכללי גם הוא תלוי בהשלמה, ודע לך בסוף גם המערכת הכללית גם היא תתפרק בסוף. אנשים נטולי כוונה, נטולי זהות פנימית ואישיות פנימית, בסוף לא מחזיקים את הציבור, כי דל מעיינו הפרטי, אם מדלדל המעיין הפרטי, אז גם המערכת הכללית לא תהיה ולא יימצא. לכן אומר ישעיהו, תדעו לכם, העונש של זה עבדה חוכמת חכמים, בסוף המערכת הציבורית תקרוס. כל החוכמה הציבורית, כל ההלכות הציבוריות, כל החוכמה, הכל מעוז הכלל ויסודו, כל הסנדרין, הכל התפרק. אבל ברבות השלמה הפרטית, אם אנשים בונים את השלמות הפרטית שלהם, אז זה משפיע שהמצוינים, המנהיגים של החברה, הם יהיו קרובים ברוב מעלה לחוכמה ודעת אלוקים, ויוכלו להגדיל את עושר הכלל בפירום מעלה רוממה. אז אם כן, היחס בין, כמו שמצאנו יחס משקל בין הסגולה לידיעה, אותו דבר צריך יחס נכון בין כוונה למעשה, כי הכוונה בונה את היחיד, המעשה בונה את החברה. וצריך תמיד לשים לב לשני הצדדים, לאיזון נכון בין הכוונה של היחיד למעשה, בין היחיד לבין הציבור, בין סגולתה של התורה לבין ידיעתה של התורה. הצלחה, תעשו חי ותגדלו בתורה.